הזכרתי כמה פעמים את השאלה של גדולי עולם שאלו אותה, אם התורה היא כל כך חשובה ואי אפשר להסתדר בלי התורה, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי, אם התורה מהווה מים של הדר, כמו שרבי עקיבא מלמד אותנו במשל, אז מדוע התורה לא ניתנה בראשית הבריאה? דרך אגב, אני מאוד שמח על אנשים שצריכים חופש מהתורה. לא שמעתי בחיי דג שלוקח חופש מהמים. ונראה לי, באמת אחד הדברים המוזרים ביותר שיש, שבן אדם אומר, אני צריך חופש מהתורה. אני ממש לא מבין. אם התורה היא כמו מים לדג, מתי דג רוצה קצת חופש מהמים? אבל אני חוזר לשאלה, אם התורה היא נשמת חיינו, השאלה מאוד יסודית, מדוע התורה לא ניתנה בראשית הבריאה? ענו על זה גדולי עולם כמה תשובות. התשובה של רש"י, שבער על יום השישי, בשביל שישי בסיוון, אם מקבלים אתם את התורה מוטב, ואם לא, אני מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. זה אומר שעד ו' סיוון לרש"י זה היה התכוננות למתן תורה. זוהי התניה. כמו שאותו מדרש חז"ל שאומר, 40 יום קודם מצירת הבלד, אומרים בת פלוני לפלוני, מה עומק העניין של 40 יום קודם מצירת הבלד? עומק העניין הוא מאוד פשוט. אם אכן האישות זה קשר כל כך עצמי וכל כך חשוב, ואדם לא נשוי הוא לא אדם, אז למה הוא לא נולד ככה כמו שהיה זכר ונקבה אברהם בבריאה? המדרש הזה בא לומר, ישנו תהליך שמזמן שהאדם נולד הוא מתבגר עד שהוא מגיע להשלמתו. מאיזה זה מה שרש"י אומר? הרמח"ל בספרו קלח עונה, היה שבע מצוות בני נוח. אבל יש תשובה לעניות דעתי עמוקה יותר משתי הדרכים האלה, תשובה שמצויה במדרש, מפותחת מאוד מאוד על ידי הרמ"א מפנו בספרו עשרה מאמרות, ועל בסיס זה כתבתי את הספר הלם וגילוי, שהרב איתן עבד על כתיבתו. והיא שוללת את השאלה מכל וכל. ומה הרמ"א מפנו אומר? לא רק שהתורה לא ניתנה בראשית הבריאה, התורה הייתה בראשית הבריאה אצל האדם. האדם נברא עם התורה. כאשר היה לאדם את השלמות העצמית, אותו מונח שהרב קוק משתמש בו, הוא לקח אותו מהרמ"א מפנו, כאשר היה שלמות עצמית, התורה הייתה כתובה על לוח ליבו של האדם. ובעקבות החטא, הסתלקה התורה מלוח ליבו של האדם. והזכרתי את הדברים הנפלאים, שאחרי חטא האדם הראשון כתוב שכל אלוהים מתהלך בגן. ובמבט שטחי זה נראה מאוד רומנטי. אבל ישנה שאלה שאנשים לא שואלים. האם כל אלוהים מתהלך בגן לפני החטא גם כן? ואם לא, האם האדם הרוויח אחרי החטא? ולעניות דעתי התשובה הזו היא תשובה מאוד עמוקה. לפני החטא כל אלוהים לא התהלך בגן, כי כל אלוהים היה בתוכו של האדם. היה לו קול פנימי שהוא קול אלוהים. זאת הייתה המציאות קודם החטא. וזאת תהיה המציאות לעתיד לבוא שהנביא ירמיהו פרק ל"א מתאר. מה המציאות של הנביא ירמיהו שמתאר לנו? שהקדוש ברוך הוא יכרות איתנו ברית חדשה. לא כברית אשר קראתי איתם והוציא אותם מארץ מצרים, אשר המה הפרו את בריתי ואנוכי בעלתי בם. המונח בעילה זה מונח כוחני, זה אונס. מעמד הר סיני, אומר הנביא ירמיהו, זה היה מעמד כוחני, חז"ל השתמשו באיזה לשון, אנחנו עכשיו לפני פורים, איזה לשון הם השתמשו? כפה עליהם הר כגיגית. הנביא הושע אומר, לעתיד לבוא, לא תקראי לי עוד בעלי כי אם אישי. אנחנו שבוע הבא נלמד את סוגיית ביאה. חכמים ברוחב דעתם המירו את הבעילה באיזה מונח? ביאה. מה זה ביאה? בבואכם אל אוהל מועד. ביאה זה תנועה רוחנית עמוקה הרבה יותר, היא לא תנועה כוחנית, זה המונח ביאה. ולכן המציאות של מעמד הר סיני שעליה נדבר מיד היא מציאות שלא החזירה אותנו למציאות שהייתה קודם החטא, ולכן אנחנו נמצאים בתהליך אדיר לקראת נבואת ירמיהו. ומה המשך נבואת ירמיהו? שהקדוש ברוך הוא יכתוב את התורה, ייתן את התורה בקרבם, והלוח ליבם אכתבנה והייתי להם לאלוהים. כלומר, היכן התורה צריכה להינתן? הלוח ליבם של בני אדם. התורה היא לא חיצונית מן האדם, התורה היא פנימית לאדם, בעקבות החטא התורה נהייתה זרה לאדם. אבל מה התכלית שלנו? התכלית שלנו שהתורה לא תהיה זרה לנו. התכלית של התורה שהתורה תהיה קול פנימי של האדם. אתם יודעים שלרמח"ל היה מגיד, איך קראו למגיד שלו? שמואל. והמגיד שלו דיבר, מאיפה הוא דיבר? מפיו של הרמח"ל. ככה הרמח"ל מתאר באיגרת, שהמגיד שלו דיבר מתוך פיו של הרמח"ל. זה מה שנקרא דבריי ששמתי בפיך, שתכף אני אדבר על עמל תורה שבעל פה. אבל בעקבות החטא, כל אלוהים מתהלך בגן, בעקבות החטא התורה נהייתה זרה לנו בגלל שאיבדנו את השלמות העצמית. וזה יסוד. למה העולם חותר? העולם חותר לנבואת ירמיהו. וישנו תהליך מאוד גדול לנבואת ירמיהו. התהליך הזה הוא ארוך, ייקח עוד הרבה זמן שנגיע אליו, אבל אנחנו בהתקדמות מאוד גדולה. אני אגיד על זה משהו שאני יודע שהעולם הרבני לא אוהב את זה. בעולם של היום יש מאוד רצון להתחבר. אני לא אוהב את המילה להתחבר, מילה רדודה מאוד, ולזוהר יש מילה עמוקה יותר, שהיא לא פחות קיומית מלהתחבר, אבל אין בה את החסרונות של ההתחברות. אני אגיד לכם מה החיסרון בהתחברות. החיסרון בהתחברות שאתה מוריד את התורה לרמה הקטנה שלך כאדם קטן. זאת בעיה. אבל מה הלשון של הזוהר?
להתקשר.
התקשרות היא מילה מדהימה. והיום יש רצון. והעולם הרבני משתגע. מה זה השגעון הזה? תעשה לדעת, התורה היא שכל נבדל. ורבנים מכל הקשת הפוליטית, בייחוד הזקנים, משתגעים מהדבר הזה. הרב עמיטל כתב על זה חוברת, רבנים אחרים, מה זה הרצון הזה? אתה מתחבר? אתה לא מתחבר? מישהו שואל אותך? קיבלנו תורה, נעשה ונשמע, מה זה המונח הזה להתחבר? לא להתחבר. מי שהתולדה של להתחבר או לא להתחבר גורמת לו לא ללמוד דבר מסוים. הגמרא ברובין אומרת, מי שאומר שמועה זו נאה וזו אינה נאה, הוא אומר רש"י, מה זה זו אינה נאה וזו אינה נאה? זו נאה ועסוק בה וזו אינה נאה, הוא רואה זונות, יאבד הון. דבר מאוד חמור. אבל מי שיש לו תשוקה שהתורה תהיה חלק ממנו, ברור שזה דבר נפלא. ברור לי שהשורש של הרצון הזה, גם אם יש בו הרבה קליפות, כן, יש בו הרבה קליפות, ויש בו הרבה נזקים וצריך לתקן אותם, אסור לשפוך את המים עם התינוק. הרצון הזה הוא טהור. הוא טהור מאוד. צריך לזקק את השפה, לדבר על התקשרות. ואם תשימו לב, והטרגדיה, שהרבנים רוצים או לא רוצים, הם מדברים, אפילו רבנים שלא מדברים, אני מתחבר לזה, אני לא מתחבר לזה, והם לא מבטאים את זה בשפה מספיק עמוקה, ובסופו של דבר אנחנו מפסידים את כל הקופה. הרצון להגיע לנבואת ירמיהו, שהתורה תהיה כתובה על לוח ליבנו, זה אחד הרצונות הכי חשובים. ומה המשך הנבואה שאני אסביר אותה ביתר פירוט? אומר הנביא, ולא ילמדו עוד איש את רעהו, כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם. מה אחת הבעיות שיש היום בלימוד תורה? כל רב מלמד את השני איזה תורה? את התורה שלו. אם אותו רב הוא נשמה כללית כמו מוישה רבינו, שכל רב צריך להיות בחינת מוישה רבינו שיהיה נשמה כללית, אז באמת איזה תורה הוא מלמד את התלמיד? הוא ינסה להכיר את שורש נשמתו של התלמיד, ולמד אותו את התורה שבראשית המחשבה אלוקית הייתה נכתבת על לוח ליבו. אבל אם הוא לא כזה, ואז הראיתי במעמד הר סיני את אחד הדברים הנפלאים. אני לא חוזר על הכל אחד לאחד, כי אחרת לא נתקדם. 23 פעם כתוב במעמד הר סיני העם, כל אימת שיש התייחסות לדיבור האלוקי, ויענו כל העם. ביום השלישי ירד אדוני לעיני כל העם, ויחרד כל העם, וכל העם רואים את הקולות. אומר רבי שמעון במחילתא דרשב"א, במדרש רבה, אם היה חסר אחד מעם ישראל, לא הייתה ניתנת תורה. ואף אחד ממוסדות החינוך שלנו לא יבטלו שיעור אחד אם חסר בן אדם אחד. אתם יודעים למה זה? סיבה מאוד פשוטה. כי השיעור לא משתנה אם יש 20 אנשים או יש 100 אנשים או יש 1,000 אנשים. למה? כי התורה החיצונית מבני אדם. אבל ריבונו של עולם, כאשר הוא הוריד תורה, והמגמה של מעמד הר סיני, בהר סיני לא ניתן לו ספר תורה, ולא ניתנו לוחות במעמד הר סיני. ולפי הרמב״ם במורה, גם עשרת הדיברות לא שמעו במעמד הר סיני. כך הוא מסביר על פי הגמרא במקור, זה דווקא ג' עמוד ב', שהגמרא אומרת שרק אנוכי ולא יהיה לפי הגבורה שמענו. אומר הרמב״ם במורה, גם את אנוכי ולא יהיה, הם לא שמעו ממש, אלא זאת הייתה אטמוספירה של המעמד. אז מה היה מעמד הר סיני? הבאתי לכם פעם קודמת את מחילתא, זה לא זוכר, הבאתי? כן, הבאתי. את מחילתא, את הפסיקתא דרב כהנא, שאומר רבי פסיקתא דרב כהנא, אמר רבי לוי, נראה להם הקדוש ברוך הוא כאיכונין הזו, שיש לה פנים מכל מקום, 1,000 בני אדם מביטים בה, היא מבטת בכולם. כך הקדוש ברוך שם מדבר, כל אחד ואחד מישראל היה אומר, עם מי הדיבור מדבר? אנוכי אדוני אלוהיכם, אין כתיב כאן, אלא אנוכי אדוני אלוהיך. אמר רבי יוסי ורבי חנינה, ולפי כוחן של כל אחד ואחד, היה הדיבור מדבר עמו. ואל תטמע, ויש לו משל לגבי מאמן. מה זה אומר? האם כל אחד שמע את מה שהשני שמע? לא. כל אחד שמע את מה? את התורה שמתאימה לחלק שלו בתורה. אבל מוריי ורבותיי, תורתנו הקדושה זה לא האינדיבידואל המערבי. האינדיבידואל המערבי בכל אחד עומד בפני עצמו. האינדיבידואל של התורה בא ואומר, לך יש חלק בתורה שאין לאף אחד, ולכן אם אתה לא לומד תורה, אם אתה לא תהיה במעמד הר סיני, מה יקרה לספר התורה של עם ישראל? ספר התורה של עם ישראל פסול. לא ניתן ספר תורה במעמד הר סיני. עם ישראל הוא ספר התורה. ואם אנחנו יודעים שישראל זה נוטריקון של יש 60 ריבוא אותיות לתורה, ספרתם פעם? אין. תפתחו את הזוהר בשיר השירים, יש הסבר מדויק מבחינה מתמטית איך יש. יש אותיות משולבות, הסבר מדויק מאוד. נכתב על זה מאמר יפהפה. מה עומק העניין? שעם ישראל לא חיצוני מן התורה, אלא התורה היא עצמית לעם ישראל, ולא רק לעם ישראל ככלל, אלא הכלל מורכב מכל אחד. ואם במעמד הר סיני יש אחד שהוא עיוור, אז תורה לא יכולה להינתן, כי התורה היא לא חיצונית מבני האדם. ומה זה הקולות? זה מה שהסברנו, הקולות זה דבר שהוא פלא אלוקי שאין ביכולת האדם לשחזר אפילו בבואה דבבואה. ואמרתי לכם, בתי ספר ומדרשות שעושים הצגה על מעמד הר סיני, הם גובלים בהגשמה ובעבודה זרה ממש. אני ממש התביישתי שראיתי מדרשה שבאה לפה לבית ספר, צעירה את הר סיני כמו פה בטמבל, שמה את משה רבינו עם סנדלים תנכיות, מחזיק ספר תורה. אין דעה כזאת בחז"ל, לא היה ולא נברא. ספר התורה לא ניתן למד על סיני, הוא ניתן בשנת ה-40, אנחנו לומדים את זה עכשיו בדף יומי, או מגילות מגילות, והודבק בשנת ה-40. לא קיימת דעה כזאת בחז"ל. לא ברור לי למה הם שמו ספר תורה אשכנזי, אולי ספר תורה ספרדי. מה זה? ושמו רימון עשן, מה הם ליצנים? זה מעמד הר סיני, מעמד הר סיני אין ביכולת אדם לשחזר. זה קול אלוקי המתפרט ל-60 ריבו, וכל אחד היה אומר עם מי הדיבור מדבר. אומר הרמח"ל בתיקונים, בתיקון מ"א, על הפסוק בספר דברים, פנים בפנים דיבר אדוני. מה זה פנים בפנים? לכל אחד יש פנים אחרות. מעמד הר סיני היה דיבור בארבע עיניים. אין ביכולת אף אדם בעולם לדבר בו זמנית בארבע עיניים כל אחד. אומר הרמח"ל, פנים בפנים, זה אומר שהקדוש ברוך הוא דיבר עם כל אחד בפנים שלו. ועל זה נאמר בשיר השירים, ישקני מנשיקות פיו. נשיקות פיו זה משהו אינטימי. העולם של היום כבר הבין את הנזק הנורא בפריצות. שנותנים נשיקות בצורה לא אינטימית, אין דבר כזה. מעמד הר סיני זה היה חתונה של עם ישראל עם התורה, ולכל אחד יש את החלק שלו בתורה. אבל החלק שלו בתורה הוא לא חלק מלוצק, אלא הוא החלק שבונה את כלל ישראל. ולכן מרן הרב קוק כותב באורות התורה, אדם שלומד תורה עושה חסד עם כנסת ישראל. ואם אדם לא לומד תורה, אז מה הוא עושה? את ההפך. וברור שהאמירה הקשה של הרב שח על החילונים, נישט ייד, היא קטסטרופה. שיהיה ברור, כל זמן שהעולם החילוני לא לומד תורה, לא החילונים חסר, עם ישראל חסר בתורה. וכל זמן שלא נבין את זה, לא נבין מהי תורה. תורה היא לא נחלה של יחידים. התורה היא נחלה של כלל ישראל. אבל כלל ישראל זה לא מונח מופשט, אלא כלל ישראל זה כל אחד ואחד, יש לו את החלק שלו בתורה, שאם הוא לומד, הוא ממלא את יהודו בספר תורה של עם ישראל כשר, ואם הוא לא מגלה את החלק שלו, הספר תורה של עם ישראל פסול. וזאת הייתה תכלית האלוקית במעמד הר סיני, שלא צלחה, והשאלה מדוע, ומיד נעסוק בשאלה מדוע היא לא צלחה. אבל צריך להבין שזה יסודו של מעמד הר סיני. הראיתי שבוע שעבר שדברי הרמב״ם במורה, שמיד הנביא אותם בשלמות, שאת עשרת הדיברות רק משה רבינו שמע, אין ספק בפשוטו של מקרא, שעל העם אין תגובה על עשרת הדיברות. כתוב בכל העם רואים את הקולות, ואין יחס בין העם לעשרת הדיברות, לכן אין ספק שדברי הגמרא במכות דף כ"ג, שעליהם בנה הרמב״ם במורה את שיטתו, הם מסתדרים נפלא עם פשוטו של מקרא, ומעצימים לנו את המעמד הענק הזה של מעמד הר סיני, ואת ערכו של כל אחד במעמד הר סיני. כן, מישהו רוצה לשאול, אני אעשה את זה. כן. אני אדבר על זה. אני אדבר על זה. שאלה מצוינת, בגלל שחתן היה קול אלוקי שיחזיר את הדיבור האלוקי אליך פנימה. מתי התגלתה לי התורה העמוקה הזאת? אני אגיד לכם מתי התגלה לי, וזה יסוד מאוד גדול. אתם יודעים שבישיבה פה, כאשר ראש נחל בשבת תוקעים בשופר, אתם יודעים? לא תוקעים, אלא היה לזה שתי ורסיות. הוורסיה הראשונה שהייתה לזה, יום אחד שרתה על האירוח, אמרתי להם תקשיבו. בשבת לא תוקעים, אבל בשבת אפשר להקשיב לקולות מעמד הר סיני שלא פסקו מהעולם. ושופר זה יסודו שופר של הר סיני, לכן נגיד למנצח ונקשיב בדממה לקולות מעמד הר סיני. אמר לי הרב שמואל עזיאל, תשמע, רעיון טוב, אבל יגידו למנצח, יבוא עדיין בחוץ, יגיד אתם משוגעים, מה זה למנצח ושמעת? אמרתי לו טוב, הגיע ראש השנה, נתתי שיחה לפני התקיעות של הדממה, והתלהבתי כי למנצח זה המלאכה, והמלאכה זה במקדש, ובמקדש תוקים, ומנהג הספרדים להגיד למנצח גם בשבת. אז ככה אמרתי, יאללה, אמרו למנצח. אמרתי לו כן, אבל אמר למנצח, אחרי זה לזכותו, הוא בא אליי, אמר לי, לא היה לו אף פעם ראש השנה כזה. זה היה בעצם ראשונה, אבל אז הבנתי שזאת רדידות רוחנית מאוד גדולה. דרך אגב, אחרי זה מצאתי שהמקובלים בשבת מכוונים את כל הכוונות של התקיעות בדממה. זאת אומרת, זה לא המצאה שלי. אבל אז הבנתי שטעיתי. מה הבנתי שטעיתי? הבנתי שטעיתי שבשבת לא מקשיבים למעמד הר סיני, אלא למה מקשיבים? לקול הפנימי. ואיך גיליתי את זה? אנחנו יודעים שהסיבה למה לא תוקעים בשופר בשבת, שמא יעבירנו ארבע אמות ברשות הרבים. איזה הזוי, גדולי עולם שאלו על זה. זה מזוי בכל קנה מידה. אנחנו היום יש כל מיני עירובים ועירובים שונים, מטלטלים כל מרין בישין, ומצווה שכל רזי עולם תלויים בה, מטעם גזרה, אנחנו לא תוקעים. זה נשמע הגיוני? זה הזוי לגמרי. אז היו שענו תשובה יפה, תראו מה עם ישראל עושה בשביל שיהודי אחד לא יחלל שבת, מוכן לבטל תקיעת שופר. זה באמת דבר אדיר. אבל זה וורט יפה. אבל זה וורט יפה, זה לא העומק. העומק הוא הרבה יותר גדול. מי שיודע להקשיב, מה כתוב? שמא יעבירנו ארבע אמות, וילך אצל בקי ללמוד. כלומר, מה עומק העניין? רבה ברוח קודשו, הבליעה רעיון עמוק בתוך הגזרה. זה מעמיד אותנו באיזה ענווה אנחנו צריכים להתייחס לגזרות האמוראים והתנאים, ולא כל מי שחושב שהוא מבין, כי הטעם הגלוי זה לא הטעם הנסתר. כל יסודה של מלאכת תוצאה ואל יצא איש ממקומו. ועל זה אני אעריך לו עכשיו, אבל כתבתי את החוברת מקום, שבשביל להגיע לכל פנימי מה צריך, שלאדם יהיה מקום, והשבת מחזירה לאדם את המקום ויש לו קול פנימי. וכאשר ראש השנה חל בשבת, נתבע מהאדם שלא יהיה לו קול חיצוני מהחוץ אליו, אלא הוא צריך להקשיב לקול הפנימי. ואז דיקקתי את הדממה, את ההקשבה עמוקה יותר, אותו קול פנימי שמצוי בתוך האדם. וזה לדעתי עומק דברי רבא, שאנחנו צריכים לעמוד בענוות אין קץ מול גזרות האמוראים. ומי שמקשה פשוט לא הקשיב ולא הבין, כי הוא לא צח מים מלאכת תוצאה. אותה מלאכה שמסכת שבת מלאה ממנה. כמה פרקים מסכת שבת, פרק הראשון מסכת שבת, פרק רביעי חמישי מסכת שבת, פרק עשירי, פרק 11, מסכת עירובין. כל כך הרבה עושה מלאכת תוצאה, שהראשונים קוראים לה מלאכה גרועה. הזוי! מלאכת תוצאה, שהיא המלאכה האחרונה בלמתת מלאכות, היא פותחת את מסכת שבת. למה? כי כאשר מבשרים לעם ישראל בשורת השבת, זה בנוי על יצא איש ממקומו. אומנם על יצא איש ממקומו זה תחומין, אבל אנחנו יודעים שאל יוצא, אל יוצא בגמרא ברומים וברומים דף י"ז עמוד ב', ובשורש שני הדברים קשורים למקום. אחד זה לחפצים ואחד זה כי אדם שמאבד בימות החול, לאדם אין קביעות, אין לו מקום ואין לו יישוב הדעת לכל פנימי. והשבת מחזיר לנו את הכל הפנימי, זה יסוד השבת. יסוד השבת זה שמחזיר לנו את יום הפנימי. מי שיש לו עומק יודע ששבועות מתי הוא? אחרי ספירת העומר. ומה זה ספירת העומר? שבע שבתות תמימות תהיינה. ואנחנו מגיעים לאותה השלמות של שבת, שזה יסוד יום החמישים, זה יסוד שער הנון, וזה באמת היסוד של השלמות הפנימית של הגוף. אני רוצה להביא את הרמב"ם במורה. כותב הרמב"ם במורה נבוכים כך, התבאר לי שבמעמד הר סיני לא היה מגיע למשה, מגיע לכל ישראל, אבל הדיבור למשה לבדו עליו השלום. ולזה בא סיפור עשרת הדיברות כולו, סיפור היחיד, הנפרד. הוא עליו השלום ירד את תחתית ההר, ויגד לבני אדם מה ששמע. אמרה התורה אנוכי עומד בין אדוני וביניכם, ואמר גם כן משה ידבר ועל ענייננו בקול. ובבירור אמרו במחילתא כי כל דיבור ודיבור היה משיבו להם, כמו ששמע וכתוב בתורה גם כן בעבור ישמעם מדברים אך. מורה כי הדיבור היה לו והם ישמעו הקול ההוא העצום, לא הבדל הדברים. ועל שם הקול ההוא העצום אמר כשומעכם את הקול, אמר כל דברים אתם שומעים, ולא אמרנו דברים אתם שומעים. וכל מה שבא משמע הדברים, אמנם נרצה בו שמע הכל, ומשה הוא אשר ישמע הדברים ויספרם להם. זהו הנראה מן התורה ומרוב דברי חז"ל, שיש להם גם כן במאמר כתוב בהרבה מקומות מן המדרשות ובתלמוד גם כן, ואומרם אנוכי ולא יהיה מפי הגבורה שמענום. רוצים בזה שהם הגיעו אליהם כמו שהגיעו למשה רבינו עליו השלום, ולא היה משה רבינו עליו שלום מגיע מאליהם. וזה ששתי אלו השורשים, רצינו להם, מציאות האל יתברך ואותו אחד, אומנם יוסד בעיון האנושי וכל מה שיוודע במופת משפט הנביא בו, משפט כל מי שידעו שווה, אין יתרון ולא נודעו שני השורשים האלה מצד הנבואה לבד. אמרה התורה אתה הורית על הדעת, אומנם שאר הדיברות הן מכת המפורסמות המקובלות, לא מכת המושכלות. עם כל מה שזכרו גם כן מן העניין ההוא היוצא מן הכתובים ודברי החכמים, ושלא שמעו כל ישראל עמדו אלא כל אחד לבד פעם אחת, והוא המאמר אשר השיג משה וכל ישראל ממנו אנוכי ולא יהיה. וישמעו להם משה רבינו בדברו בהבדל אותיות נשמעות, וזכו חכמים זה וסמכו להם רוח אחד דיבר אלוקים שתיים זו שמענו, ובהרו בראש מדרש חזית שהם לא שמעו מאמר אחד מאיתו התעלה. כתוב בתורה קול גדול ולא יסף, לאחר שמוע הקול ההוא הראשון היה מה שזכר מהירתם מן העניין ופחדם הגדול. וכל שסיפר מאמרם ותמו אין הראנו אדוני אלוהינו ואתה למה נמות. ובא הוא הנכבד מכל נולד שנית וקיבל שאר הדיברות אחת אחת, וירד למטה להר וישמיעם אותם במראהו הגדול. הם יראו האש, ישמעו הקולות אשר הם קולות וברקים ברעם וקול שופע חזק, כל מה שתמצאו מזיכרון שמע קולות רבים. כל העם רואים את הקולות, אמנם הם קול השופר והעם וכיוצא בהם. אמנם קול השם, כלומר הקול הנברא, שממנו הובן הדיבור, לא שמעו אלא פעם אחת לבד, כמו שאמרה התורה. כמו שברו אחרים במקום אשר הראותיך עליו. והקול אשר יצאה נשמתם בשומעו, והשיגו בו שתי הדיברות הראשונות, ודע, שזה הכל גם כן אין מדרגתם בו שווה עם מדרגת משה רבינו עליו השלום. אנוכי הירחז, הסוד והודיעך שהוא עניין מקובל באומה, מדוע אצל החרמים, וזה, שכל מקום שתמצא וידבר אדוני משה למור, תרגמו אונקלוס ומליל השם עם משה, למימה, וכן אמר וידבר אלוהים את כל הדברים האלה ומליל השם את דבר כל פתגמין האלה. ומאמר ישראל למשה ועל ידבר עמנו להם תרגמו, ולא ימלל אימנה מן קדם השם. יבדיל לך עליו השלום הכלל אשר יבדלו ואלו העניינים הנפלאים הגדולים. הוא מוכר מהתרגום שיש הבדל. ואז הוא כותב ככה. כבר ידעת שאונקלוס קיבלה מפי רבי אליעזר ורבי יהושע אשר הם החכמים שבישראל כמו שברו. ודאר וזוכר. אי אפשר שיכניס אדם עצמו למעמד הר סיני ביותר מזה השיעור אשר זכרו. שהוא מכלל סתרי תורה, אני לא קורא פה חסידות ולא ספר קבלה, רמב"ם, הוא מכלל סתרי תורה ואמיתת ההשגה היא ואיך היה עניין נעלם ממנו מאוד, כי לא קדם כמותו ולא יתאחר ודאהו. עכשיו, אני חייב להיות ישר. מה שאני אמרתי זה לא בדיוק הרמב״ם. הרמב״ם לא דיבר על הקולות שאני דיברתי עם הכתיבה על לוח הלב של התורה של הרמב״ם פעם. ואני חייב להיות ישר בזה. אבל אני חושב שהרמב״ם, בניתוח שלו את המעמד, בפיצול בין הדיבור לבין הקול, מהווה תשתית לתורה העמוקה הזאת של הרמב״ם מפן. אתם מבינים מה אני אומר? צריכים להיות ישרים. לא צריך לעשות סלט בין השיטות. זה לא שכולם רואים אותו דבר. אבל היחס של הרמב״ם למעמד הר סיני, צריך לקרוא ולעמוד בענווה, שהרמב״ם כותב פה, אי אפשר שיכניס אדם עצמו למעמד הר סיני ביותר מזה השיעור אשר זוכרו, שהוא מכלל סתרי תורה ואמיתת ההשגה היא, ואיך היה עניין נעלה ממנו מאוד, לא קדם כמותו, ולא התאחר ודאהו זה לעניות דעתי יסוד מאוד גדול. עכשיו בואו נמשיך. השאלה למה זה לא צלח במעמד הר סיני? הרי מה ניפלנו בחריפותו אומר, אנחנו חיבלנו בעצמנו, שאמרנו דבר אתה ונשמע ולדבר עמנו אלוהים פן עמוד. בספר דברים מה כתוב על זה? היטיבו כל אשר דיברו. צריך לדעת שאנחנו צריכים להבחין בין חטאים שגלויים בתורה כחטא, כמו חטא האדם הראשון, כמו חטא המרגלים, כמו חטא העגל. יש חטאים שלא הוגדרו בתורה כחטא, והם נפילה מעוצמה גדולה למדרגה נמוכה, והחטאים האלה הם בעלי אופי אחר. אבל הביטוי של הרמ"א מפנו מבטא מה עומק הנפילה. מה עניין דבר אתה עמנו ונשמע? למה בני ישראל אמרו דבר אתה עמנו ונשמע? בני ישראל לא היו מסוגלים לעמוד בקול אלוקי המתפרט על לוח ליבם. זה נשמע לנו מאוד רומנטי, זה בכלל לא פשוט. אדם צריך להיות כלי לדיבור האלוקי. מה קרה לעם ישראל? פרחה נשמתם. הם היו עם של עבדים. הם לא היו מסוגלים. באו למשה רבנו ואומרים, אנחנו לא מסוגלים לעמוד בזה. אומר המדרש, והתורה הזאת כתובה במדרש ממש, אמר רבי יודן, בשעה שנאמר אנוכי ולא יהיה, נתקע תלמוד תורה בליבם, והיו למדים ולא היו משכחים. אם נהיה כנים, מה אנחנו שוכחים ומה אנחנו זוכרים? מה אנחנו זוכרים? מה שמעניין, מה שהוא חלק מאיתנו. דבר שהוא זר אנחנו לא זוכרים. זאת הבעיה בשכחה של התורה. מרן הרב קוק כותב בריש מילין, כל מה שבא בלימוד הוא זר, פנימית היא המחשבה. הלימוד הוא בעייתי. זה שכאשר רוצים לצלם רב, שמים אותו מאחורי ספרים ומצלמים אותו. זה הנצחה שהתורה זרה לו. זה פשוט מזעזע. מכריזים, התורה היא מחוץ אליך. אני רוצה לעשות צילום רנטגן. לא, אני מדבר ברצינות, זה מזעזע שאתה מצלם רב, אתה מצלם את הספרים. אתה צריך לצלם את התורה, נבב לטיפשי דקליימית מספר תורה, ולא קליימית מגב הרבה. אני חושב שיש פה טעות מוחלטת בהבנה מהי תורה. אבל עם ישראל לא מסוגל לעמוד בדבר הזה. אומרים, דבר אתה עם מה נשמע, נוצר מזה הטרגדיה הגדולה של השיעור הפרונטלי. שברוך השם העולם היום מנסה לתקן את זה ועדיין הוא מפגר הרבה. כי מה הבעיה בשיעור הפרונטלי? כולם אותו דבר, אין לאף אחד ייחודיות. שיבוט של כמה אנשים שכולם צריכים להיות אותו דבר בדיוק. זה הרי דבר שהוא בלתי אפשרי. אומר המדרש, אמר רבי יהודה בשעה שנאמר אנוכי ולא נתקע תלמוד תורה וליבם ולמדים ולא משכחים. באו למשה רבינו ואמרו לו, תעשה תמוז ויון בינינו. מתווך, מה הנייה שלך? למה נמות? ושוב היו למדים והיו משכחים. מוריי ורבותיי, בחור שיהיה בישיבה ומהבוקר עד הערב ישמע עשרות שיעורים, אני מבטיח לו שלא ייכנס בליבו כמעט כלום. זה כמו כוללים לפנסיונרים בתהליך מוות. חסד עשה הקדוש ברוך הוא, וגם במציאות של אחרי הכשל הוא נתן לנו כלי להתמודד. ומה הכלי להתמודד? תורה שבעל פה. למה תורה שבעל פה היא כלי להתמודד? כי בתורה שבעל פה אני עומל בעצמי. כשאני עומל בעצמי אני יכול לקנות את התורה שאני עומל בה. עדיין אנחנו רחוקים מנבואת ירמיהו, זה תהליך ארוך מאוד עד שנגיע לנבואת ירמיהו, אבל אין ספק שהתורה שבעל פה, שאנחנו עומלים בה ומשיגים אותה, הגמרא אומרת, כתוב בתורת השם חפצו ותורתו יהגה יומם ולילה, שואלת הגמרא, תורתו או תורת השם? אומרת הגמרא בהתחלה זה תורת השם, אחרי שהוא לומד זה נהיה תורתו, תורה דילי. מה זה תורה דילי? הוא בעל הבית על התורה, שזה נפקמינה בהלכה, מה נפקמינה בהלכה? רב שמחל כבודו כבודו מחול, אריאל סודק, רב שמחל כבודו כבודו מחול. אדם צריך שהתורה תהיה שלו, צריך שתהיה תורה דילי. אם אדם כל מה שיש לו זה רק שהוא מסכם, 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 ואין לו שום תורה דילי, הוא משכח את כל התורה כולה. כל יסוד תורה שבעל פה בנוי על אותו עמל. הקדוש ברוך הוא אפילו אומר למשה רבנו, נלמד את זה בהמשך, שהוא שובר את הלוחות, אומר לו, אם אתה היית חוצב אותם, לא היית שומר אותם. אני חוצב שנאמר, כל השם חוצב ולהבות אש, כול פסול לך. המציאות של הזרות הזאת של התורה היא דבר נורא. כמו שהרב קוק כותב, כל מה שבא בלימוד הוא זר. בשביל שהתורה לא תהיה זרה, מה צריך? שאתה תהיה אחד מהאנשים ששותפים ביצירת התורה, בגילוי דבר השם, שזה דברי אשר שמתי בפיך, שזה באמת חלק שלך. תדעו לכם, שאחת הבעיות הקשות היום, כל רב, בא, השיעור שלו מאוד מסודר. יש לנו מחשב, אתה מבין ניילונית, גם אם אתה סני, אתה לא תשכח, כי פחות או יותר הדפים מסודרים לך, ואתה מרצה. אבל מה קורה הרבה פעמים? פתאום הדפים נעלמים. ואז מה קורה? אין שיעור, מה קרה? איפה התורה? התורה למחשב או התורה אצלך? חסד עשה הקדוש ברוך הוא שיש שבת קודש. והקודש צריך שלמות עצמית, אין מחשב. האדם צריך לחזור לדבר. תדעו לכם, אפשר לראות את זה בעליל. כשאתה רואה בני אדם, יש גם רבנים ומרצים שמדברים. זה לא כלום, זה כמו האתון של בלעם. זה לא פנימי להם. מי שיש לו רגישות, הוא יכול לשמוע בכל מתי כל התורה זה כל פנימי של האדם בתורה דילי, ומתי הוא מדקלם, והכל חיצוני. עיקר תפקידנו בבית המדרש, זה שאדם יעמול על התורה, ולכן יש חשיבות. שכל אדם יכתוב לעצמו את החידושים של עצמו, לא חייב להדפיס את זה לאחרים, אבל יהיה לבן אדם ספרים שלו. תדעו לכם שזה קצת בעיה היום שהכל במחשב, זה לא פשוט. זה שלאדם קונה ספר, והוא שלו, והוא מקשקש עליו, ותאמינו להתקשקשו על הספרים ותפסיקו להיות יקים שמנהלנים אותם. הנכדים שלכם שיקנו ספרים חדשים. מה זה אנשים ששומרים על הספרים ולא צריך לשמור עליהם, שיקרו ויתבלו? איך אמר הרב עובדיה יוסף, מתה מחמת מלאכה. הספרים צריכים תקשקשו עליהם, תכתבו עליהם, אבל בעיקר שתטביעו את חותמכם, שאדם שלומד תורה יהיה תורה בילי, זה לא תהיה תורה חיצונית מן האדם. ואז מה קרה להם אחרי שאמרו דבר עתם ונשמע עובר המדרש? היו למדים והיו משכחים. חזרו למשה רבינו ואמרו לו, התגלה אלינו שנית, ישקני מנשיקות פיו. אותו פסוק שהרמח"ל הביא על פנים בפנים, אותו פסוק נמצא במדרש, אינני יודע אם הרמח"ל ראה את זה מהמדרש, או שהוא ניבא את זה מרוח ליבו. הרמב"ן בבבא בתרא, שמדבר על חכם עדיף מנביא, על מה הוא אומר, כותב שם משפט מפתח. רוח הקודש המתגלה בקרבנו. מבינים? זה יסוד התורה. רוח הקודש המתגלה בקרבנו. אמר להם משה רבנו, אין זה עכשיו, אלא לעתיד לבוא. ומביא את נבואת ירמיהו. ולכן עבד על סנאי לא צלח. ועזבו לכם שהרנה מפנו עונה עוד תשובה. זו התשובה השנייה שלו. ועל זה בניתי את כל הספר הנה בגילוי. אבל יש לו תשובה ראשונה מאוד מרתק. למה העולם לא חזר למציאות קודם חטא האדם הראשון במעמד הר סיני? כי רק עם ישראל קיבלו את התורה ולא כל העולם. תקשיבו טוב. ואני רוצה להגיד לכם משהו מאוד מעניין. כתוב בתורה, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. מה זה ממלכת כהנים? כהנים של מי? של העולם. מה יצא לכם עמד הר סיני? עם ישראל נמצא מלחמת הישרדות במדבר, בארץ ישראל. איפה העולם ואיפה הם? מה קרה לדברי השם בתורתנו הקדושה? אתם תהיו לי ממלכת כהנים. מה התשובה? פרק סמך בישעיהו. שם הוא פרק על זה שנהיה כהני העולם. כלומר, אי אפשר לקרוא את חמשת חומשי תורה מצד הסיפור ולעצור בספר דברים. כי מימוש האופק של תכליתו של עם ישראל הוא בנבואות הגאולה. מבינים את היסוד הגדול? והרי מה ריפנו ברוחב דעתו אומר לנו שהסיבה שעם ישראל לא חזר לשלמות העצמית, מהי הסיבה הזאת? כי רק עם ישראל קיבל את התורה. אם הנביא ישעיהו אומר, יעלו עמים רבים, יעלו להר השם, יורנו מדרכיו ונלכה ברכותיו, כי מציון תצא תורה. תדעו לכם שהאמירה האומללה, שמשתמשים בה גם רבנים, אין עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. עם ישראל חייב להתחשב בגויים. השאלה, במה? אם רבי יהודה הלוי אמר שעם ישראל באומות כלב באיברים, שמעתם מאותכם לב שלא מתחשב באיברים? הלב ימות. אי אפשר שהמלחמה הנוראה שאנחנו חיים בה כבר למעלה מ-100 שנה, תגרום לנו לחוסר אמון בנבואות הנביאים ובתכלית העולם. זה דבר נורא. השימוש בנבואת בלעם הרשע כרצון השם היא טעות. עם ישראל צריך להתחשב בגויים, לב חצר להתחשב. שאלה מה נקרא להתחשב? להתחשב בשביל באמת להיות לב של העולם, בשביל ללמד צורה את העולם. אנחנו צריכים לדבר בשפה אחרת. וכל זמן שנבין שלתורה יש בשורה לעולם כולו, עם ישראל לא יחזור לשלמות העצמית. ולכן מי שיקרא את הרמב״ם בפרק החמישי, לא פרק חמישי, פרק האחרון דרכות מלאכים, הוא מדבר מהי במות המשיח, הוא מדבר על כל באי עולם שיעסקו רק לדעת את השם. כל באי עולם. ובמעמד הר סיני נאמר שנהיה כהני העולם. דרך אגב שלא תערבבו, לא שלא יהיה הבדל בין עם ישראל לאומות, חס וחלילה. לא שלא יהיה, לא חס וחלילה שיהיה התבוללות. אבל עם ישראל יהיה תפקיד באנושות. והאנושות שתישאר אחרי יום הדין הגדול והנורא, שהוא מפחיד מאוד, תהיה אנושות שלמה כדברי הנביא, שכולם יעשו שכם אחד לעובדך. טוב, שבוע הבא אנחנו נמשיך את ה...